רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
משהו לא טוב עובר על אמריקה. האימפריה שכולם נשאו אליה עיניים במשך עשרות שנים, קצת מגמגמת. כמעט מבלי ששמנו לב, ארצות הברית הפכה בחודשים האחרונים ממדינה שבכל מה שצריך לעשות כדי להצליח זה להישמע לכללים, למדינה בה יש חוקים לעשירים וחוקים לעניים. האימפריה הכלכלית הזו הפכה בתוך חצי שנה בלבד ממדינה עם שיעור אבטלה של מתחת ל-4%, למדינה עם שיעור אבטלה של 20% בערך. ממדינה שנראית כאילו החגיגות לא מפסיקות לרגע, למקום בו יש עוצר ב-50 ערים, והאמרים משוריינים מסתובבים ברחובות ערים מרכזיות. וכן, יש גם את, כמובן, את עניין המחאה, אל תתבלבלו, מה שהצית אותה אמנם היה אירוע גזעני מזעזע, אבל ההמשך, אותו אנחנו חווים בימים אלו, שייך בעיקר לחוסר השוויון הכל כך מובהק שחווים מיעוטים בארצות הברית. אז איזה ארצות הברית אנחנו מקבלים לקראת המחצית השנייה של 2020? מדינה שבבעלי החנויות במנהטן יאלצו להמשיך לחסום את חלונות הראווה שלהם, כדי שלא יבזזו להם את הרכוש בלילה? או מדינה שלמרות כל הצרות מצליחה לשמור ותשמור על מעמדה כאימפריה הכלכלית מספר אחת בעולם? אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-105 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
טוב, בואו נתחיל. תראה, אין ספק שאנחנו בימים, כמו שאמרתי בהתחלה, לא פשוטים בארצות הברית. אי אפשר להתעלם מכך. זה לא משהו, מכה קלה בכנף, בוא נגיד ככה.
לא, זה השילוב שהופך את הסיפור הזה לסיפור הרבה יותר מסובך ממה שאולי נדמה קודם לכן. שילוב בין באמת, מה שאמרת, הכלכלה, לבין הכלכלה שהיא בעיה גלובלית. זאת אומרת, לא רק בארצות הברית שיעור אבטלה גבוה, בכל העולם שיעור אבטלה עלה, בכל העולם יש לנו פגיעה כלכלית, אבל השילוב בין זה, שאגב, בניגוד לאירופה, בארצות הברית גם אנחנו לא רואים את ההתפשטות של הווירוס נפסקת, חלק גדול מזה בגלל המדיניות הבעייתית שאנחנו יודעים, של המלחמה בקורונה שלהם, אבל השילוב בין זה לבין המחלות עתיקות היומין של הגזענות, של האפליה, של אי השוויון שיש בארצות הברית, ונכון, יש בכל מקום, אבל לא כמו בארצות הברית, זה שילוב מאוד מאוד נפיץ. כשיש לך 20% אבטלה, ולאנשים אין מה לעשות, ויוצאים להפגנות, וזה צובר תאוצה, זה הרבה יותר קל לדברים האלה להידלק כמו יש בשדה קוצים, וזה כנראה מה שקורה היום.
אנחנו עוד מעט נדבר גם על ההשלכות של זה, של הדולר ושל המדדים והכל. תראה, קראתי השבוע נתון שאומר שהאוכלוסייה השחורה בארצות הברית, יש פי 3 מובחנים בקוביד מאשר כלל האוכלוסייה. איך, מה, לא הצלחתי להבין מה בכלל ההסבר לזה.
איך זה קורה? אני לא מומחה, אני לא אפידמיולוג, אבל יש פה, קודם כל, אני חושב את העניין שההתפשטות היא בעיקר באזורים אורבניים, שהחלק של האוכלוסייה אפרו-אמריקאית באזורים אורבניים, היחס שלהם לעומת הלבנים הוא הרבה יותר גבוה, למאשר במה שנקרא רורלס, בארצות הברית כל האזורים הכפריים, ששם המספרים שלהם יותר נמוכים. אז אני חושב שזה דבר אחד, אני חושב שזה גם העניין של להיעדר, אתה יודע, בדיקות, השגחה, מודעות, בסופו של דבר זה משפיע. וזה גם מדליק, אתה יודע, זה גם עוד משהו שהצית את האש הזו. עכשיו, הבעיות הכלכליות הן קיימות, הן קיימות בכל העולם. אתה יודע, מבחינה כלכלית אפילו, אני הייתי בא ואומר, ארצות הברית זה המקום אולי הכי טוב בעולם היום, מבחינה כלכלית. כי הם מתאוששים יותר מהר, כי הסקטור טכנולוגיה, שהוא סקטור שבסופו של דבר יודע לעבור את התקופת קורונה הזו הכי טוב, הוא סקטור עם משקל גדול בכלכלה האמריקאית, הם יעילים, זו כלכלה מאוד יעילה, כלכלה נהדרת.
איך אתה מסביר למישהו שעכשיו מוחה ברחובות על פלויד, שזה המקום הכי טוב בעולם מבחינה כלכלית?
אז זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים להפריד בין ההשפעות השכרה בקורונה, כי בבית הזה קצת הברית טובה, לבין הבעיות עתיקות היומין של אי השוויון, של ההיפר-קפיטליזם שיצר והגדיל את אי השוויון לרמות שפעם היו מאפיינות מדינות עולם שלישי, עדיין מאפיינות מדינות עולם שלישי, אבל מאפיינות גם את ארצות הברית, גולת הכותרת של העולם הראשון. ואלה דברים שבשנים האחרונות הלכו והתפתחו, ואני חושב שב-20 שנה האחרונות, בעיקר בגלל המעבר למדיניות של בנקים מרכזיים מאוד מקלה, מדיניות שבעיקר היא הרבה יותר תומכת בבעלי הון מאשר ב... עוזרת מאוד, ככל שיש לך יותר הון, אתה יותר נהנה מזה, בעיקר אחרי 2008, כשהפד, ובטח עכשיו, כשהפד בא, והדבר היחיד שמעניין אותו זה שהשוק יעלה. ואז מי שיש לו הון, ומי שמושקע בשוק, נהנה מזה הרבה יותר מהמיינסטריט, מהאנשים שמחכים לראות עלייה בשכר.
שזה בעצם 5 חברות, 6. 6 חברות על.
לא, זה לא רק עניין של 5 חברות. תחשוב על הפער שהולך ונוצר, יש לך מצד אחד אנשים שרוצים כדי לעלות ברמת החיים, הם צריכים עלייה בשכר, ומצד שני יש לך אנשים שיש להם הון גדול. עכשיו, אם שוק ההון עולה מאז 2008, לא יודע, 8% ממוצע, אני לא זוכר את המספר המדויק.
כן.
והשכר עולה בקצב של 2%, אז הפערים כל הזמן הולכים וגדלים, בין אלה שיש להם את ההון שמושקע בשוק ההון, ואלו שאין להם. והפערים האלו הם פערים שהופכים את הסביבה הזאת למאוד מאוד מאוד נפיצה. במקומות אחרים בעולם שהם לא היפר-קפיטליזם, בטח במדינות שהן יותר סוציאליות, אם זה אירופה, אם זה סקנדינביה, הפערים לא גדלים בכלל קצבים, ולמרות שהקורונה הקטה בהם יותר קשה, היא לא מייצרת את החוסר שקט שיש בארצות הברית, שעוד פעם, עם הגפרור הזה של מה שקרה, זה הלך והוצט. אבל הפערים האלה קיימים. דרך אגב, אני פשוט הסתכלתי היום על הפערי השכר לפי קבוצות אתניות בארצות הברית. אז מי הקבוצה האתנית שמרוויחה הכי הרבה? ניחוש?
נו, כמובן, הלבנים.
לא, אסיאתים.
מה אתה אומר?
הממוצע זה $87,000 בשנה. אחרי זה לבנים, 70.6 אלף דולר בשנה. בתחתית הרשימה, כמובן, אפרו-אמריקאים עם 41,000. זאת אומרת, הפער הוא כל כך גדול, חצי. עכשיו, ברור, אתה יודע, זה לא עניין של רק אפליה בשכר, זה אפליה מבחינת תנאי השכלה, להגיע לקולג', לקבל את ההשכלה הגבוהה. זה משהו שמושרש בארצות הברית כבר כל כך הרבה שנים, וכל כך קשה לשנות, ועד שהגיעה התקופה של אובמה, וכולם חשבו שהדברים השתנו, ואז הגיע טראמפ, שבגדול, בתחילת הכהונה שלו, הדבר העיקרי שהוא עשה, זה לעשות מינוס אובמה. כל מה שאובמה עשה, אני אבטל ועשה הפוך. וזה משהו שמאוד יהיה קשה לשנות, ולכן, עוד פעם, אפשר להתווכח על האם ארצות הברית היא כלכלה טובה בעיניים של שוק ההון, אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן, לבין האם ארצות הברית היא כלכלה טובה במובן של האזרחים שחיים בה, ושם זה מאוד תלוי. מי אתה? באיזה צד של המפה אתה?
תראה, מחר, אנחנו מקליטים עכשיו ביום 5, מחר יש את נתוני התעסוקה לחודש מאי. האבטלה, אמרתי את זה בהתחלה, גם אמורה להגיע לאזור שיעור של 20%, משהו כמו 8 מיליון מובטלים חדשים רק בחודש שעבר, זה התחזיות. אבל שים לב לנתון המעניין, הרי הם מפרסמים שם בארצות הברית כל מיני נתונים כמו שכר שעתי. השכר השעתי, הצפי שלו, הוא בכלל לעלייה.
לא, אבל זה בגלל שמורידים לך שעות עבודה. גם חודש קודם ראינו קפיצה אפילו בשכר השעתי, אבל בגלל שהורידו את שעות העבודה ואתה מקבל שבועי או חודשי, אז
אבל זה כבר... אבל אין לזה חלק, אין לזה חלק. זאת אומרת, יש חלק מהאנשים שכבר לא עובדים, אבל הם האנשים שמרוויחים הכי קצת. זאת אומרת שממי שמקבל משכורת, השכר שלו...
זה גם חלק מהעיוות הזה, כן.
איך אפשר תראה, הפערים רק מתרחבים, זה פשוט בלתי נתפס.
התקופה הזו, כן, אבל לא פעם, זה לא שאותם אנשים העלו להם את השכר, אבל הם נשארו לעבוד.
כן.
וזה מאוד מאוד נכון, למרות שדרך אגב, בארצות הברית, בגלל התוכנית שטראמפ עשה, יש הרבה אנשים שהיום מרוויחים יותר כשהם לא עובדים, מאשר כשהם עבדו. כי גם יש את הדמי האבטלה, וגם יש את התוכנית שהגדלת דמי האבטלה ב-600 דולר לשבוע. ויש המון עובדים היום בארצות הברית שלא רוצים לחזור לעבוד, עד סוף יולי, כי התוכנית הזאת היא עד סוף יולי, ובעצם נתנו להם תמריץ לא לחזור לעבוד. ההכנסה שלהם היום עם דמי אבטלה פלוס הבונוס הזה, היא יותר גבוהה מההכנסה שלהם כשהם עובדים. שזה גורם אפילו במדינות שפתחו בדרום, אנחנו רואים ששיעורי אבטלה נשארים מאוד גבוהים, ואנשים לא ממהרים לחזור. אז זה משהו, עוד פעם, טכני. בכלל, התקופה הזאת מייצרת המון דברים טכניים. צריך להיזהר עם הנתונים, כי הקפיצה, הסגירה של המשק היא כל כך קיצונית, והפתיחה מחדש היא זה גם קיצוני, זה שום נתון כמעט של חודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, לא ילמד שום דבר על מגמה.
אבל אנחנו עדיין נמצאים פה בשיעור אבטלה, או השיעור אבטלה הוא יהיה גבוה.
השיעור אבטלה יהיה גבוה, קודם כל כמו בישראל, אתה יודע, היינו ב-25% אבטלה, ולאט לאט אנשים חוזרים לעבוד, לא את כולם מחזירים מהחלטים, ולכן מה שמעניין זה שגם בסוף שנה, אחרי שיפתחו את המשק ובהנחה שאין גל שני וכל ההנחות האלו, עדיין שיעור האבטלה בארצות הברית צפוי להיות באזור של 12%. גם בישראל שיעור האבטלה צפוי להיות באזור של 10% בסוף השנה הזו. גם אחרי שיחזירו את כל מי שרוצים להחזיר מהחל"ת. כי זה משבר ארוך, דיברנו על זה, שכל ההתאוששות הזאת הולכת להיות מאוד מאוד איטית. וזה אזור נפיץ. זה אזור נפיץ תמיד, לא רק בארצות הברית. כששיעור האבטלה גבוה למשך תקופה ארוכה, זה מייצר המון רעשים וככה ביאבוע בציבור, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי בארצות הברית, בטח לקראת הבחירות. אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי גם באירופה. אני חושב שמה שהגרמניה עושה, כשגרמניה, מי שלא ראה בתקשורת, הודיע אתמול על עוד תוכנית, עוד איזשהו תוכנית תמריצים, מורידים מע"מ ועושים הפחתות מיסים ומעבירים כסף. גרמניה כבר עשתה תוכניות בסדרי גודל של פחות או יותר 15% תוצר, אפילו יותר מזה. שאם נשווה את זה לישראל, אז זה כאילו יעשו פה תוכנית, עשו לנו תוכנית של 90 מיליארד, נכון?
כן.
השוואה זה כמו תוכנית של 220 מיליארד, אם נעשה את זה בסדרי גודל. הם מוציאים המון כסף, הגרמנים, והם יכולים להרשות לעצמם, כי הם באו למשבר הזה במצב נהדר, עם חוב מאוד נמוך, הם כבר 5 שנים לא היו בכלל בגירעון, הם רק היו בעודף תקציבי. אבל הצד השני של היבשת, יושבים האיטלקים, שחטפו את הקורונה קשה, שהממשלה אין לה את העודפים שיש לממשלת גרמניה, וגם כשהיא רוצה להוציא כסף, בא האיחוד האירופי ואומר לה, לא, 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 את לא תוציא, כי את צריכה להתחייב לרפורמות, ואם את רוצה שנעזור לך, אז את צריכה להתחייב לכל מיני צעדים שהאיחוד יכפה עלייך בשנים הבאות, וזה הולך לייצר המון אי שקט באירופה.
כן.
האיטלקים אמרו, יגידו, אתם מבקשים ממני לחסוך, תראו כמה אתם מוציאים. ובלי תמיכה של האיחוד, איטליה לא תוכל לצאת מהמשבר הזה.
יש משהו שאני לא מבין, כל התוכניות, גם דיברנו על אמריקאים, גם עכשיו דיברת על גרמניה, כל המדינות, גם ישראל, זה כאילו, אני אומר, אם באמת יש משבר אחד כזה פעם במאה שנה, אז הכל בסדר, באמת, תבוא, תטפל במשבר, תפזר כמה שיותר כסף, כמה שיותר תוכניות, אבל תגיד, הכלכלה העולמית יכולה להסתדר עם נניח מחזורים כאלה של עוד 10 שנים יהיה עוד משבר? זה בלתי אפשרי.
חד משמעית לא, אבל ההנחה היא שזה לא יקרה. כי תראה, מה שמבדיל את המשבר הזה ממשברים קודמים, זה שרק עכשיו אנחנו מתחילים את המיתון. היה לנו חודשיים שהם חודשיים שמעולם לא היו. זאת אומרת, שיעור אבטלה של 25%, שאתה צריך לשלם לכל האנשים האלה דמי אבטלה, וזה מגדיל מאוד כמובן את ההוצאות של הממשלה, זה לא היה. שיעור אבטלה של 25% זה חתיכת בור. עכשיו, אתה מניח שגם אם בעוד 10 שנים יהיה איזה מיתון, סלש משבר, כמו שיש כל כמה שנים, הוא יהיה נורמלי, הוא יהיה עם שיעור אבטלה של 10%. אז זה...
רגע, מה זה אומר שעכשיו אנחנו רק מתחילים את המיתון? אני מרגיש במיתון כבר כמה חודשים.
לא, היינו במיתון, אנחנו אפריל הרבעון השני של השנה הולך להיות המיתון הכי עמוק אי פעם שהיה בכלכלה הגלובלית. אנחנו הולכים לראות שיעורי צמיחה שליליים של 30-40% בישראל, בארצות הברית, באירופה. מה שהתכוונתי זה שעכשיו אנחנו מתחילים את מה שבדרך כלל אנחנו קוראים מיתון. כי היה לנו מצב של מיתון יזום עד עכשיו.
כן.
באו, סגרו את המשק, סגרו את החנות.
כן.
לא עבדנו, אין הכנסה, הממשלה באה ונותנת חמצן. ואז מגיעים לגירעונות המוטרפים האלה. אבל זה כל מה שהממשלות עשו, תזכור.
כן.
מה שהם עשו, הם אפשרו לאנשים להשאיר את הראש מעל המים בחודשיים האלה. עכשיו פותחים את המשק, אבל גם בגלל שהרבה אנשים נפגעו כלכלית והם מעתקים את החגורה, ובעיקר בגלל המגבלות קורונה, המגבלות האלה של שגרת קורונה, שאי אפשר להכניס הרבה אנשים לחנות, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים,
כן.
אנחנו רק עכשיו מתחילים את התהליך הרגיל של מיתון סלש משבר סלש מחזור כלכלי שלילי, שבו האבטלה תישאר גבוהה באזורים של 10%, שזה בדרך כלל הרמה של מיתון, ולאט לאט חנויות ופירמות, חלק מהם לא יצליחו לשרוד את המיתון הזה, ויסגרו, ואז מפטרים עובדים, ואלה שכן מחזיקים מעמד, נפגעים משמעותית ברווחיות שלהם, אז הם גם כן, אולי מבטרים על עובד אחד, אולי מקטינים הוצאות, שכר דירה, מחפשים איך... אנחנו נראה פירמות שיפשטו רגע, אנחנו נראה אנשים שלא מצליחים לשלם את המשכנתא, עוד לא היינו שם.
כן.
בדרך כלל זה השלב שבו אתה נכנס למיתון.
זאת אומרת שכרגע...
מיתון הוא תהליך כלכלי, עוד לא היה את התהליך הכלכלי, היה תהליך של, תהליך יזום.
כן.
של גירה ופתיחה.
זאת אומרת שעכשיו אנחנו מדברים על בעצם רבעון וחצי, הרבעון השני, אתה אמרת, זה יהיה צניחה בכל העולם. זאת אומרת שהרבעון השלישי והרביעי יהיו... איפשהו תהיה התאוששות, נרגיש טיפה יותר טוב, למרות שכל המשק לא יהיה פתוח.
סייע, אני חושב אפילו מגוחך. אתה יודע למה? כי ברבעון שלישי אתה תראה שיעורי צמיחה סופר גבוהים. כאילו אתה בפריחה כלכלית. כי אם אתה משווה את המשק ברבעון שלישי, נגיד שלא הכל פתוח, כמו שאמרת, נקרא לזה כלכלת ה-90%, אני קורא לזה. היא עובדת ב-90% ממה שהיינו רגילים פעם.
כן.
אבל ביחס ליום הזה, או לחודש, שהייתה סגורה לגמרי, זו צמיחה מדהימה. לקחת המפעל, הוא היה סגור ברבעון השני, חלק ממנו, וברבעון השלישי הוא פתוח, אז כל מה שהוא מייצר זה גידול של מאות אחוזים.
כן.
אז אני חושב שאתה תראה, באמת, רבעון שני אתה תראה, אם בסוף אנחנו מתרגמים את זה לנתוני צמיחה, שזה הנתון שבסוף עוקבים אחריו, אז רבעון שני אתה תראה צמיחה שלילית של מינוס 30, מינוס 40 אחוז, רבעון שלישי אתה תראה, ורביעי אתה תראה צמיחה חיובית של... 10-20%. ואז זה נראה לך, וואו, איזה... אבל זה קפיצה מבור. כשאתה יוצא מהבור, בהתחלה אתה תמיד קופץ. מה שבאמת מעניין זה איך תראה 2021, מבחינת נתונים.
כשהכלכלה תפתח ב-100%,
שאתה תשווה את עצמך לאיזשהו למגמה, לא ל... כשאתה משווה את רבעון 3 לרבעון 2, זה נראה מגוחך. השאלה היא איך המגמה נראית. והמגמה, בגלל, בעיקר בגלל צד המגבלות הזה. שהוא משהו שלא קורה בדרך כלל. במיתונים קודמים, לא... ביום מתחילים להתאושש, והכלכלה עובדת, וחלק מהאנשים מובטלים בגלל המשבר שהיה, אז הביקוש קצת נמוך, אבל לאט לאט זה תופס תאוצה. הפעם, גם אם זה הביקוש חוזר, אנשים, נגיד שהאבטלה ירדה, ואנשים רוצים לקנות, הם לא יכולים לקנות בכמויות שהם רוצים. עכשיו על בית קפה או על חנות בגדים, שהייתה רגילה למכור 100 סמלות ביום, ועכשיו אומרים לה, מותר לך להכניס רק שני אנשים בו זמנית לחנות, בהגדרה היא תמכור פחות, כי מספר השעות לא ישתנה.
כן.
אי אפשר להאריך את הזמן.
כן.
אז בהגדרה, מגבלות האלו, תחשוב על מטוס, שאומרים לך, כל, בשלישייה של הכיסאות, אתה חייב לשים כיסא ריק באמצע. בהגדרה, רווחיות של חברות התעופה יורדת.
כן.
אז חלק הם כנראה יעלו מחירים, וזה קצת ייצר אינפלציה, כדי לספוג את זה. חלק לא יחזיקו מעמד, חברות הלואו-קוסט, אני חושב שחלק גדול מהן לא יחזיקו מעמד.
עדיין, כן, וגם תחשוב בכלל, בראייה כללית, למשל, נמל תעופה, 2,000 טיסות היה רגיל, הפעם הבאה שיהיה 2,000 טיסות באותה נמל תעופה, אני לא יודע אם, אני לא רואה את זה.
אז חלק אתה תראה עליית מחירים, כדי לפצות את זה, ירידה בהוצאות, פיתורים וכן הלאה, ולכן שיעור אבטלה יישאר גבוה, כי מה שקורה עכשיו זה לא הסיפור. כן חוזר מחלט, לא חוזר מחלט. זה לא הסיפור. רק עכשיו אנחנו מתחילים את ההתמודדות הכלכלית עם מה שהיה ועם הקורונה. מה שהיה עד עכשיו זה היה ניסוי כזה. סוגרים את המשק, פותחים את המשק.
אז הכל, הכל, ועדיין, בוא נדבר טיפה על, על מדדי המניות. תשמע, נסדק כמעט בשיא כל הזמנים. חזר, הוא רק אחוז משם או משהו כזה. S&P 40% מהשפל שנרשם באמצע מרץ. זה בדיוק הקטע. אתה יודע מה? בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. היה והמדדים לא היו בכאלה, בכזה רלי ובעליות מטורפות כאלה, יכול להיות שהיינו מדברים אחרת לגמרי על ארצות הברית? זאת אומרת, זה הדבר היחיד שמחזיק עכשיו את ארצות הברית, ואתה אומר, היא תמשיך להיות האימפריה הכלכלית מספר אחת?
לא, הקשר בין וול סטריט למיין סטריט הוא חלש יחסית. זה שהשוק עולה, להפך, זה עוד מגדיל לך את האי שוויון ואת הפערים. כי האנשים, המיין סטריט, זה לא עוזר להם שהשוק עולה.
זה לא עוזר להם? טראמפ לא הולך לרוץ על זה לבחירות ואומר, תסתכלו שם בדרום מנהטן.
אבל איך אומרים, ג'ו סמית מאינדיאנה, שמרוויח 3,000 דולר בחודש, איך זה עוזר לו? אין לו פורטפוליו, אין פנסיה חובה, לא לכולם יש חסכונות בשוק ההון שהם נהנים מזה, מההכנסות מזה ששוק ההון עולה. בניגוד לישראל דרך אגב, שפה כשהשוק עולה, יש פנסיה חובה, אז כולם נהנים, בסופו של דבר.
כן.
ארצות הברית זה לא המצב, לא לכולם יש פורטפוליו. אז זה רק מגדיל את האי שוויון, כי לבעל, מי שיש לו הון,
יש לו נהנה
מהמדיניות הזאת של לדחוף את השווקים קדימה, ומי שאין לו, אין לו. אבל תראה, מצד אחד, אני כן חושב שהשוק היה צריך לשנות כיוון. כי כמו שאמרנו, הרע ביותר מאחורינו. אנחנו מתחילים עכשיו התאוששות, היא תהיה איטית.
כן.
הריבון השני, המשק הסגור הזה, זה מאחורינו. אז השוק היה צריך לעשות את היוטרן, כשוק הוא חוזה פני עתיד, וקדימה המצב ילך וישתפר, לאט, אבל הוא ילך וישתפר. הריצה, כמו שאתה אומר, המהירה הזאת בשוק, אני מסכים איתך. אני חושב שהשוק רץ מהר מדי, והוא לא מתמחר מספיק את, את הכלכלה 90% הזו. את זה שיקח המון המון זמן לחזור לרמת הפעילות הכלכלית שהתרגלנו, שהיינו לפני המשבר, ומכאן גם לרמת הרווחיות של הפירמות שהייתה לפני המשבר. אז אני חושב שהשוק רץ מהר מדי, צריך כמובן להיות...
היית אומר את זה גם על ישראל?
בישראל הוא לא רץ כל כך.
נכון, הוא לא רץ, אבל הוא גם לא שינה כיוון, הוא לא, אנחנו לא בשוק...
הוא היה צריך לשנות כיוון. תמיד, תסתכל, כל משבר, כל מחזור כלכלי, השפל של מדדי המניות, זה התקופה שבה המיתון הכי עמוק. אנחנו אחרי שם. היום של 25% אבטלה, דרך אגב, מתי השוק התחיל לעלות באמת? ביום שטראמפ הודיע על התוכנית שלו. כי באותו היום באו ואמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו במשבר עמוק, אבל אם הממשלה הולכת לשפוך 2.2 טריליון דולר למשק, אז קדימה, המצב ישתפר, גם אם זה רק בגלל זה. ולאט לאט מתאוששים, אז המגמה חוזרת להיות חיובית. צריך לזכור שבארצות הברית במדדים לטכנולוגיה יש משקל מאוד גדול, שחמש חברות הפכו להיות 25% מהמדד, והחמש חברות האלה, חלקן נהנות אפילו מתקופת הקורונה. בכלל, סקטור הטכנולוגיה, קודם כל הוא נפגע פחות באופן כללי, ויש בו תתי סקטורים שנהנים.
כן.
כי זה שאנחנו פתאום עושים המון פגישות בזום, מישהו צריך לדאוג לתעבורה של הדאטה, להחסן את הדאטה הזה.
על הסקיורטי
ועל הסייבר, בדיוק. אז יש סקטורים או תתי סקטורים שבכלל נהנים, ובארצות הברית הסקטורים האלה הם משקל יותר גבוה במדדים מאשר באירופה ובישראל. ולכן, עוד פעם, אני עדיין חושב שזה רץ מהר מדי, אבל זה שהשוק חזר לעלות זה בסדר, וככה צריך להיות.
אוקיי. נתונים, אז אתה אומר, אנחנו מוקדם מדי להספיד בשורה התחתונה.
מבחינת השוק, קודם כל כן, הוא רץ מהר מדי, הוא צריך אולי לעבור תיקון עוד פעם, אבל הכיוון הוא חיובי. מבחינת הכלכלה, תראה, אני עדיין חושב שהכל יחסי הרי. תסתכל על הגושים הגדולים בעולם. יפן כבר 30 שנה בגדול במיתון, דמוגרפיה נוראית, אוכלוסייה שהולכת וקטנה, כוח עבודה שהולך וקטן, משם לא תבוא הישועה. אירופה זה יפן בהתהוות, גם כן. חוץ מגרמניה, ברוב המדינות דמוגרפיה סופר בעייתית, גם בגרמניה כוח העבודה צפוי להתחיל לקטון בשנים הבאות. ואתה לא יכול לצמוח כשיש לך פחות ופחות עובדים כל שנה. שלא לדבר על הבעיות הפוליטיות ועל כל התחכים בין איטליה לגרמניה והברקסיט, גם משם לא תבוא הישועה. ואז נשארות לנו סין וארצות הברית, בסקל הגושים הגדולים. ו-I will take ארצות הברית any day. אתה יודע, זו דיקטטורה וזו דמוקרטיה, וזו מדינה שמקדשת יזמות ומקדשת טכנולוגיה חדשה, לעומת מדינה שמקדשת גניבת פטנטים. אז כרגע נראה שארצות הברית היא עדיין המעצמה הגדולה, צפוי להיות ככה, סין מנסה לשנות את זה, טראמפ מנסה למנוע ממנה לשנות את זה, אבל בין כל זה לבין הפערים שיש שם, הפערים חברתיים, הבעיה שמייצר ההיפר-קפיטליזם, אלה דברים שהם יצטרכו לגעת בהם. בטח לא טראמפ יגע בזה, אבל הם יצטרכו לגעת בהם, כי אחרת...
טראמפ נגע בזה, בגלל זה זה נראה ככה.
הוא אמר, זה יופי.
כן.
כי זה מתפוצץ, וזה מתפוצץ כל פעם, אתה יודע. זה לא פעם ראשונה שיש אומות, הם בכיפים כאלו, כנראה בגלל שגם הרבה אנשים תקועים בבית.
אין להם לא לעשות, בדיוק, כן, כן.
ואין להם הכנסה, אבל זה לא פעם ראשונה שיש אומות, וזה כנראה גם לא הפעם האחרונה, הם לא ישנו בצורה מהותית את התפיסה שלהם.
אוקיי, עד כאן החלק הזה על האימפריות הכלכליות, ואנחנו הולכים לסיפורים הקטנים שקרו השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליהם לב. אתה רוצה להתחיל?
תשמע, דיברנו על ארצות הברית, וסיפור ממש קטן שבטח אף אחד לא שם לב, כי זה סיפור אישי, ואני פשוט הייתי בשוק. ההורים שלי רוצים לנסוע לבקר משפחה בארצות הברית, וביררו כמה עולה כרטיסי טיסה, מן הסתם הם לא יקרים עכשיו, וכמה עולה ביטוח בריאות. עכשיו, מסתבר שלאנשים בגיל 65 צפונה, לא נסגיר את הגיל שלהם, 65 צפונה, שטסים לאזור ניו יורק מוכה הקורונה, שהרפואה בניו יורק, כידוע לנו, היא יקרה יחסית, ביטוח בריאות עולה כמו עוד כרטיס טיסה.
וואה.
עד כדי כך. זה פשוט, אני חושב שזה יותר מהמשמעות של העלות, זה פשוט אף אחד לא רוצה לבטח.
זה פשוט אף אחד לא רוצה שתבוא.
הסיכוי שתדבק הוא גבוה, ואם תדבק זה יעלה המון כסף במערכת בריאות האמריקאית. פשוט, חבר'ה, אתם בגילאים האלו, אני מניח שגם לגילאים שלנו זה יקר יחסית, בטח לעבר, אל תיסו. זה מה שחברות הביטוח אומרות לכם.
תשמע, זאת סוגיה שמתישהו תצטרך להיפטר, כן? אני לא יודע איך המחירים האלה ירדו. זה בעיה קשה מאוד.
כן. החברות ביטוח לא רוצות שטיסה, זה לא משתדם להם היום.
בדיוק.
זה שטיסה לאיטליה, בגדול.
כן. תשוט.
כן.
אני הולך לכיוון של, אתה יודע, שוק העבודה עוד עבר ללא כל ספק שינוי בשלושה חודשים האחרונים, ועוד ימשיך להשתנות גם. היה סקר בין 1,500 מנהלי כוח אדם בארצות הברית, סקר די גדול, שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, ובגדול שאלו אותם שתי שאלות, ונתנו להם אפשרויות, והם סימנו וי ליד האפשרות שהכי נראית להם. השאלה הראשונה הייתה, מה לדעתך עובד טוב בזה שאתה עובד מהבית? כאילו, מה מצליח? והמקום הראשון היה דרכי ההגעה לעבודה, שזה תענוג. פחות פגישות, זה היה במקום השני. זאת אומרת,
שזה טוב שיש פחות
פגישות. שזה טוב, כן, בדיוק.
ככה אנשים תופסים את זה.
בדיוק.
מעניין, אומרים לך כמה פגישות מיותרות אנחנו עושים.
מקום שלישי, פחות הסחות דעת. דווקא.
דווקא, למרות הילדים.
כן, חכה, תראה את התשובה על השאלה השנייה. יותר פרודקטיביות, הם אמרו, אנחנו פשוט יותר יעילים, וזו תשובה מעניינת, וזה יותר אוטונומיה בקבלת ההחלטות.
מעניין.
זה מה שהעובדים אמרו, כן. ודרך אגב, רק אחוז אחד בודד סימן, שום דבר לא עובד לי טוב יותר מהבית, כנראה שיש סיבות אחרות לכך. והשאלה השנייה הייתה, מה עובד לך גרוע כשאתה עובד מהבית? ובמקום הראשון, בפער גדול מכל השאר, כשלים טכנולוגיים. שזה,
כולם היו אורחים.
בדיוק. ובמקום השני, שזה מתחבר לזה, שאמרו, יש יותר הסחות דעת בבית, בטח איכשהו.
אלו שיש להם ילדים.
בדיוק. במקום השלישי, פחות קומוניקציה טובה בין הקבוצות עבודה, זאת אומרת, סוג של תקשורת כזאת. עוד אחד היה חיבור טכנולוגי בין אנשים, שוב, אמצעים טכנולוגיים קשים, וזהו בעצם. בגדול, השורה התחתונה היא, כל הנושאים שמפריעים לאנשים עכשיו שהם עובדים מהבית, הם ברי פתרון.
זה בגדול מה שאתה אומר, זה ברגע שנדע איך הזום עובד, כן. וניפטר מהילדים, זה נפלא.
בדיוק. כן. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.